טוב, אני פעם ראשונה במשנה הזאת כאן, אתם תצטרכו להכתיב לי כמה דברים. כמה זמן יש לנו שעה?
בערך.
בערך. אני אולי אתן דברי פתיחה ארוכים, לא 5 דקות. ואחר כך אולי נשאיר כמה זמן לשאלות. השאלות לא יצטרכו להיות על הדברים שאני אומר, יכולו גם להיות על דברים אחרים. כרצונכם, ככה שיהיה גם מזה וגם מזה. טוב, באתי קצת על מה לדבר. ניתן אולי איזושהי פתיחה לחנוכה. משהו, לא נדבר על אם הדלקה או שהמצווה או ההנחה או שהמצווה, אני אומר, דברים קצת יותר נוגעים לנו לחיים, אבל נתחיל מזה, נראה למה נתגלגל. על מה למעשה יש לשים את הדגש בחג החנוכה? יש לנו הלל והודאה מעבר למצוות המעשיות של הנרות והסופגניה ואני לא יודע מה. יש לנו דברים של הלל והודאה, והלל והודאה, השאלה באמת מה מה הדגש על הנס? ניתן להדגיש בהחלט בנס מספר דברים ונתייחס אליהם. אני יכול לדבר על חג החנוכה, נאמר בהתגלגלות של דורות אחרונים, אחר כך אולי נאמר בחג החנוכה בהיבט יותר עכשווי. אבל חג החנוכה, אני יכול להתייחס אליו ככה ממרום גילי, אני יכול להתייחס אל התגלגלותו ב-60 השנים האחרונות, וגם קצת לפני כן, חג שיש פה דגשים שונים ויש בו ודאי גם עניינים שונים. ו נו, חבר'ה, נראה כמה מה דבר ראשון, חג החנוכה היה מקובל מאוד מאוד, אני מדבר בראשית ימי הציונות, בראשית ימי המדינה, היה מקובל מאוד מאוד גם על חילונים, למרות שחגים אחרים הם פחות אהבו, הוא לא התפרש רק כחג דתי. תעקבו אחרי שירי חג החנוכה, זה חג שהיו עליו שירים יותר מאשר חגים אחרים. אין שירים לא לראש השנה ולא ליום הכיפורים שירים חילונים, וגם לא לחג סוכות ולא לשמחת תורה ולא לדברים האלה. בחג חנוכה תקלו על שירים, הרבה שירים, ושירים הייתי אומר אפילו בעלי אופי חילוני מובהק, כלומר אפילו הייתי אומר חילוני לשמה. כן, שירים כמו מי ימלל גבורות ישראל ומכבי משה ופודה ועל הניסים על הנפלאות אשר חוללו המכבים. אני לא יודע אם אתם מכירים את השירים האלה, כן, אבל שירים שנשאו אופי חילוני מובהק. ולא צריך להגיד לכם, כן, מה אומר לאנשים השם מכבי כשאנחנו מתייחסים לקבוצות ספורט, כדורסל, כדורגל וכדומה, וזה ודאי לא שם שניתן במקרה. כשם שלא במקרה, אפילו מתייחס לסביבת העיר מודיעין, אני לא חושב שזה שם המקום הנכון, אבל בואו נאמר שזה שם. אז זה לא במקרה. יישוב מכבים, של יד מודיעין, הוא יישוב חילוני מובהק. היישוב הדתי של יד מודיעין שמו חשמונאים. אפילו הניואנסים הקטנים האלה בשמות, יש להם ודאי, יש להם ודאי משמעות. שולמית אלוני, הימים הייתה מנהיגת מרץ, שהייתה צעירה יותר, היא זאת שפרסמה פעם בעיתון הארץ, כמו שניתן היה לנחש, הייתי אומר בעיתון, אני מנחש לבד שזה בעיתון הארץ. מה אתם חוגגים את חג החנוכה? נקרא לחברי החילונים, הרי אם היו החשמונאים היום היו תולים את כולכם על עצים. ובאמת, גם אצלנו זה נתפס שונה קצת, השמות מתתיהו החשמונאי ויהודה המכבי. והמכבים נתפסו במידה רבה כחלק מיהדות שכבר בסוף מאה ה-19 היו בה געגועים רבים לכוח יהודי, למה שנקרא אז יהדות השרירים. וכך, כן, יהודים תמיד נתפסו כנרדפים, כחלשים, כמי שלא משוגלים להגן על עצמם בכל מקום. והגעגועים לעם יהודי מתחדש, שיש לו כוח, שיכול ליטול את גורלו בידיו, שמשוגל להקים כוח צבאי, זה מה שהקים לימים את קבוצות הכדורגל של מכבי, ואחר כך את ביתר. כמובן ביתר, התירוץ היה ראשי תיבות כאלה קצת מרובדים של ברית יוסף טרומפלדור, אבל בסך הכל בואו נגיד, רצו להנציח את יהודה המכבי והכוכבה, שנתפסו כשני הלוחמים הגדולים של עם ישראל, שרצו בהחלט להמשיך את דרכם. מתתיהו נתפס כקנאי דתי וכמי שרצה לחדש את יותר את היהדות הדתית, ואנחנו נאמר זה כמה מילים. שמו של מתתיהו כאמור מצוי בעיקר בעולם הדתי, תבדקו ותראו, בתל אביב יש רחוב יהודה המכבי. היום זה רחוב יחסית קטן, אבל אני זוכר שזה רחוב ממש בצפון תל אביב, כן? כלומר, במקום החשוב ביותר בעיר תל אביב, היום זה כבר יותר דרום תל אביב משהו צפון תל אביב. פעם זה היה, כן? כלומר, צפון תל אביב רחוב יהודה המכבי. בבני ברק יש רחוב מתתיהו. אין רחוב יהודה המכבי, יש רחוב מתתיהו. ושוב, הדברים האלה מדברים בהחלט בעת עצמם. בעיר מודיעין עושים איזשהו חיבור, מיזוג, בהחלט יפה, בשני הדרכים, החוב הראשי דווקא נקרא חוב החשמונאים, אבל יש כמובן שם גם דברים אחרים, והכל בסדר וטוב ויפה. מתתיהו נתפס כאמור כקנאי דתי, והתפיסה, כל השאלה שעולה סביב האמונה והתורה והמצוות מסתובבת סביבו. יהודה נתפס יותר כחירות מדינית, למרות שמי שקורא את הנאומים שלו, ההבדלים בינו לבין מתתיהו הם לא מאוד גדולים, אבל זה נכון, והייתי אומר במידה רבה שהוא השכיל, יהודה המכבי השכיל להפוך את המלחמה החשמונאית הקנאית למלחמת חירות של האומה, ובצורה כזאת ללכד את כולם ולהגיע למה ש... ולהגיע בסופו של דבר למה שהגיעו. אני אזכיר שבן גוריון, שקם המדינה, קם צהל, אתה בונה צבא, אתה בונה אותו על איזושהי מורשת, מה שנקרא היום מורק, אבל אתה בונה אותו על איזושהי מורשת, והוא לא רצה בשום פנים אופן להקים את הצבא על איזושהי מורשת של הצבא הבריטי או של הצבא האמריקאי וכדומה. דברים שלא מדברים, רצה משהו מתוך כנוף ארצנו, היה מאוד קנאי לעניין הזה, להיסטוריה שלנו, לנוף ארצנו וכדומה. הוא מינה קצין בדרגת אלוף בצבא לחקור את מלחמות יהודה המכבי ולהוציא ספר. הספר הזה יצא, אלוף אביסר שמו, והוא חקר היטב את מלחמות יהודה המכבי והוציא ספר אסטרטגי, ברור, נופים, מקומות, מחקרים, כל מקום, איפה היו, מאיפה קמו, מאיפה יצאו, על כל המלחמות. הוא הקים אדם אחר בדרגת אלוף, הוא הצליח פחות, יושפט ארכבי, איך קוראת קצת את מלחמות בר כוכבא. מי שעשה את העבודה הטובה ביותר היה דווקא קצין בדרגת אלוף משנה, אלוף משנה מרדכי גיחון, שעליו הוא הטיל לחקור את מלחמות המקרא. הוא דווקא עשה לדעתי לפחות את העבודה הטובה ביותר. אבל עם הבעיה של אלוף אבישר, שהוא הגיע מפולין, נוף הארץ דיבר אליו, אבל כבר מאוחר מדי, וליושפט ארכבי, עם מלחמות בר כוכבא, הייתה לו אג'נדה אישית משלו, וזה לדעתי פגע מאוד את העבודה. אבל מרדכי גיחון באמת עשה עבודה טובה, אבל זה לא משנה כרגע לנו. אני אומר, החשיבות שיוחסה לעניין הזה של המכבים, של הקשר בין המכבים לבין מלחמות עצמאות ישראל, ומה שאומר הרמב״ם, חזרה מלכות לישראל כמו 200 שנה, הרמב״ם רואה בחג החנוכה איזשהו יום עצמאות, רואה בזה יום עצמאות במלוא מובן המילה, ורואה את זה כשבח העיקרי, את העניין של חזרה מלכות לישראל. ובאמת מתקופה יאשיהו המלך, לקראת סוף ימי הבית הראשון, לא לגמרי בסוף, עד יונתן, אחיו של יהודה המכבי, לא הייתה מלכות ישראל. לא הייתה מלכות ישראל. כל ימי הבית השני עד אז, כלומר סוף ימי הבית הראשון, כל ימי הגלות, וגם כל ימי הבית השני, עד שאנחנו מגיעים, יונתן היה השליט הראשון. כלומר, יהודה המכבי היה רק מצביא, הוא לא היה שליט של עם. יונתן, אחיו, הוא הראשון שתפס כאן שלטון בארץ, ולמעשה אפשר לומר שהקים את ממלכת יהודה העצמאית. אחריו שמעון, בנו של שמעון יוחנן, כבר הכתיר את עצמו כמלך, וזה כבר היה פחות טוב, כמו שאומר הרמב"ן, וגם במציאות. זה כבר היה פחות טוב, אחר כך ינאי, בקיצור, דברים שעיקרם לא מוצלחים יותר מאשר מוצלחים. אבל אני רוצה כזה להתייחס למתתיהו ולתופעה הזאת, ולעבור למה שאני רואה היום כמסר העיקרי, החשוב יותר, שעולה מתוך הנס החשמונאי. וזה אני אומר, בלי להמעיט שום דבר מעצם הניצחון במלחמות. מה שאנחנו אומרים מפורש בתפילה, מסכת הדיבורים, ביד חלשים, מרבים ביד מעטים, מטמאים ביד טהורים, רשעים ביד צדיקים. כמובן, תיאור המקדש, המנורה, כל הדברים האלה, ודאי כבודם במקומה מונח, אבל אני חוזר ליסוד העיקרי הנמצא כאן. מה שנראה לי היסוד העיקרי. הכיבוש היווני, או יותר נכון, הכיבוש המוקדוני, אני מתייחס כמובן קודם כל לאלכסנדר המוקדון, שהוא באמת עשה מהפכה עולמית, שהייתי אומר משפיע עד היום. השפעתה על העולם עד היום יש פעם אחת. הוא למעשה השליט את התרבות המערבית, מה שאנחנו קוראים. התרבות המערבית על היבטים העיקריים שלה על העולם כולו, כתרבות המערבית, כמנהיגת העולם. איך שלא נראה את זה מכאן ומשם. הוא היה תלמיד של אריסטו. אריסטו ראה את עצמו כמי שראוי להנהיג את העולם. ואלכסנדר המוקדון יישם את זה. יישם את זה מבחינה צבאית. היה מאוד צעיר כשעשה את זה, גם שלט לא כל כך הרבה זמן. מת באחת מלחמותיו ליד הגנגס בהודו, אבל זה רק אומר עד איכן הוא הגיע. ובסך הכל מוקדון לא הייתה מדינה מאוד גדולה. איך מוקדון משתלטת על העולם? הטקטיקה שהוא יצר, ואיך לא חשבו על זה קודם, הוא אסף חיילים מהרבה מאוד מדינות. היה שם במזרח אירופה, סביב הים האדריאטי, אם זה איטליה, סרביה, קרואטיה, כל מיני מדינות, אפילו קצת יותר המזרחה, קצת יותר צפונה, ואחד אומר, אסף הרבה מאוד חיילים, שכירים, הוא מבטיח להם שכר, הייתה רק בעיה אחת שלא היה לו כסף שלם. אז הוא הבטיח להם בתים ונחלות בארצות שהוא יכבוש. וזה דבר שהיה קל מאוד לתת. הוא כובש ארצות, הוא שלק או הורג את התושבים הקיימים שם. ואז הוא יכול לחלק בתים ונחלות לחיילים שלו. כמובן שאלה, אז איך הוא ילחם? ניתן לחיילים בתים ונחלות שיביאו למשפחות שלהם, אז איך הוא ילחם? אז התשובה, שם הוא יגייס אחרים. הפליטים וכל מיני זה, ייקח אותם לצבא, יפתיח להם בתים ונחלות בארצות הבאות שהוא יכבוש. דרך, באמת, וזה הלך. אי אפשר למה, וזה הלך. הלך טוב, וככה הוא הצליח להתגלגל על מרחבי אירופה ואסיה עד למזרח ולדרום, כל העומק. הבעיה היחידה הייתה במה שהוא עשה, לא היחידה, אבל אחת הבעיות שהיו במה שהוא עשה זה שכל התחומים הלאומיים שהיו הזמנו נפרצו. כיוון שהוא הושיב, נגיד כאן בארץ, אבל זה לא היה כאן בארץ, כאן בארץ הוא הושיב עשרות אלפים, רבים מאוד, עשרות אלפים של כל מיני שכירי חרב מכל מיני ארצות, אנשים שלא הייתה להם אפילו שפה משותפת, שפה לדבר בה, דיברו בכל מיני לשון, באו מכל מיני תרבויות, כל מיני דתות, כל מיני דברים, והתיישבו פה. וכל העסק הזה הפך פה להיות איזה מין מגדל בבל כזה, כלומר, המון אנשים, המון ארצות יושבים ביחד, לא מצליחים למצוא מכנה משותף, ולא שום דבר, ופתאום התיישבו. אי אפשר לבנות את העולם מאנשים בודדים, שיושבים באיזה מקום, אנשים בודדים, בדרך הטבע הם יוצאים חברה, ולא היה בסיס ראשוני ליצירת חברה במציאות הזו. כאן נוצר מצב של אילוץ שלא הייתה רואה אלא להשליט את התרבות, והוא השליט את התרבות היוונית ואת השפה. ובשלב מסוים זה הוחלט אפילו בכוח, בגלל ששוב, היה צריך ליצור איזושהי חוקה, איזשהו קוד משותף להתנהגות כדי שתהיה חברה. מי שהתחבט בזה הרבה מאוד בדורות האחרונים זה היה ארצות הברית. ארצות הברית בעצם כך קמה, היא איזשהו בליל עמים, אבל היא יצרה חוקה וחוקה מאוד מאוד נוקשה, שכוללת עקרונות מאוד 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 ברורים. אנשים היו צריכים להתחבר אל הדבר הזה. וכך התגבש בארצות הברית עם. קשה לדעת עד כמה הוא באמת מגובש, אבל בסדר. אפשר לדבר על העם האמריקאי. מקומות אחרים זה כמובן פחות התגבש. היום חושבים, לא היום, אתמול, שלשום, אבל היום כולם יודעים שכשדובר במשך עשרות שנים על העם הסורי, דובר על פיקציה, לא היה דבר כזה עם סורי. יש סונים ויש שיעים ויש אילאווים ויש דרוזים ויש שם נוצרים עדות שונות ועמים שונים שהקו המשותף ביניהם היה אפסי. אז כל עוד היה איזה דיקטטור שהחזיק אותם ביד חזקה במשך כל השנים, אז כל אחד ישב בכפר שלו ועבד ועשה את מה שאומרים. ברגע שהעסק הזה התחיל להתפרץ באביב הערבי, אז ככה האביב הזה גם נראה. אבל לא היה עם משותף, זה כמובן חלק מהבעיה. בלבנון זאת תמיד הייתה הבעיה. כן, פוליטיקאים דיברו על העם הלבנוני, אבל אין העם הלבנוני ואין העם הירדני. מה הסיפורים האלה? כן, אין דבר כזה. תסלחו לי, אני קצת מכיר את השטח ואת ההיסטוריה שלו. אני אגיד לכם בסוד, בגוש אסור להגיד את זה, אבל אני אגיד לכם בסוד שגם אין דבר כזה עם הפלסטיני. זה שטות ופיקציה מוחלטת. כן? אוסף משפחות שנאמנות לזה, ואוסף משפחות שנאמנות לזה, ואיש מרמאללה לא התחתן עם איש מחברון, בגלל שזה בכלל עמים שונים. עמים שונים גם. יש לנו דבר אחד משותף, מה שפתם אותם, וזה שנאת יהודים, אבל אין משותף גדול. שוב, זה לא הנושא שלנו. לסיפור, לסיפור שאנחנו מדברים עליו. כאמור, התחיל להתגבש כאן משהו. והמשהו הזה איים כאן בארץ, פעם ראשונה כאן בארץ, על הזהות היהודית. שלב שהם גם הפכו להיות רוב, הפכו להיות שליטים. והזהות היהודית כאן בארץ נמצאה באיום, ובאיום כשמו. ובדרך הטבע, יהודים התחלקו לשתי קבוצות. וזה כמו שקורה לנו בכל הדורות, בכל פעם. לאלה שהיה להם חשוב מאוד להשתלב בהווה. בואו נקרא לזה במזרח התיכון החדש. רצו להשתלב בהווה. וזה בשפה החדשה, בתרבות החדשה, שם היו הפרנסות הטובות. ושם היה הכוח והשלטון. והרבה אנשים רצו להשתלב בהווה מהבחינה הזאת. ואלה שהיה להם מאוד מאוד חשוב להמשיך את השושלת היהודית. כלומר, את מה שהיה ואת מה שעתיד להיות. כן? וכאן בעצם עולה השאלה של העבר והעתיד מול ההווה. וזה כמובן יצר פה חילוקי דעות והתפתחות של קבוצות שונות שבקצה שלהם הייתי שם מצד אחד את החסידים, מה שנקרא אז החסידים, לא מה שהיום נקרא חסידים, בעל שם טוב עוד לא היה, מצד אחד את החסידים ובצד השני את המתייבנים. אבל בואו נגיד, החסידים והמתייבנים היו שתי קבוצות מאוד ממוקדות, מאוד ברורות, אבל סביבם נוצרה פריפריה גדולה מאוד, ואני מתאר לעצמי שהיו כל מיני אנשים שכמו היום תמיד אמרו, טוב אשר אתה יחוס בזה וגם מזה אל תנח את ידיך. איזשהו ניסיון ליצור משהו ביניים, אבל בסך הכל הייתי אומר שהתגבשו כאן סביב העניין הזה באופן ברור מאוד שתי קבוצות. וכשקבוצה אחת, קבוצה של החסידים, הייתי אומר, חשה מאוימת על עצם קיומה, אז קם מתתיהו ועשה את מה שעשה. ושם בעצם הכל פרץ החוצה, והקבוצה הזאת שהרגישה נלחמת על עצם קיומה, חשמונאים, אחר כך מכבים, שוב חשמונאי זה שם משפחה, מכבי זה תואר של איש, אבל מה שנקרא אחר כך קבוצות חשמונאים ואחר כך מכבים, יצאו על הדבר הזה למלחמה ולמלחמה עד הסוף. בסופו של דבר בסייעת הישמעאל הגדולה ניצחו, והשאר מסופר וידוע בתולדות ישראל. השאלה הזאת, אני אומר, עמדה בעם ישראל יותר מפעם אחת. אבל ודאי שאם אני יכול לדבר על שלוש פעמים בכל תולדות העם היהודי, תולדות העם היהודי במשך אלפי שנים, אז דומה שאם אני יכול לדבר על שלוש פעמים חריפות במיוחד, אז ודאי הפעם הזאת היא אחת. המאבק הזה סביב המזרח התיכון החדש שיצר פה אלכסנדר מוקדון, מצד אחד, ואנחנו מדברים כ-170 שנה אחרי אלכסנדר מוקדון על המלחמה החשמונאית. אבל המציאות שהוא יצר היא מציאות שהלכה והתפתחה והתבשלה והייתה. והשאלה הגדולה, איכן אתה בוחר להשתלב, אם אתה בוחר להשתלב בהווה, ואני אומר, שם נמצא הכוח הכלכלי, שם נמצא הכוח הפוליטי, שם נמצא הכוח הצבאי, ואתה אומר, אני הולך להשתלב עם זה. או שאתה אומר, אני הולך להשתלב עם המסורת היהודית לדורותיה, עם הזהות היהודית, עם כל מה שיש בה. הייתי אומר, זאת אחת הפעמים החשובות ביותר של הדבר הזה. ושם היה ניצחון. לא תמיד היה ניצחון. ניתן להעריך שגם בגלות מצרים. ואם ניקח את מה שחזל אומרים, והחמושים עלו בני ישראל, שאחד מחמישה עלו, וזה אני חושב ניתן לוחק מן המקראות. רבים, 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 רבים נפלו בדרך. מהבחינה הזאת, בזהותו של העם היהודי. אז שם הייתה בעיה דומה. במצרים הייתה תרבות ענפה, חזקה, ויהודים רצו להשתלב. והייתה ארץ גושן, שביטאה את המסורת היהודית. והשאלה, מה אתה עושה ולאן אתה הולך? הייתה כמובן שאלה, הייתה כמובן שאלה קריטית. וכדרכם, שדברים שמתגלגלים, הייתה יותר מתשובה אחת בדבר הזה, ועם היהודי, לצערי במידה רבה התפצל, כמו שהתפצל בימי המתייבנים מול החסידים. ואם ניקח דוגמה אחרת ומאוחרת לדבר הזה, אז הייתי מדבר על המהפכה הצרפתית, שיצרה איזו אירופה חדשה של מה שנקרא חירות, שוויון ואחווה, אתם ודאי מכירים את המושגים האלה. אלה היו שלושת הדיברות של המהפכה הצרפתית. ולפני כן היה באוסטריה, קצת לפני כן היה הקיסר ירום הודו הקירה, כן, יוזף השני, הוא הקיסר שלכבודו חוברה תפילה לשלום הקיסר, כן, נותן שואל המלכים וכו', זה חובר לכבודו. הקיסר יוזף היה הראשון שהפיל את חומות הגטו, כן, מבחינה רוחנית. הוא היה מוכן לתת שוויון זכויות מלא ליהודים, כבר נקרא אז אמנסיפציה. הוא היה מוכן לתת שוויון זכויות מלא ליהודים, היהודים רצו את שוויון זכויות מלא. הוא התנה את זה איתם בתנאי אחד, שהם לומדים את שפת המדינה. יהודים דיברו בשפה שלהם. וממילא לא דיברו בכלל עם גויים, כיוון שלא הכירו את השפה. הם דיברו בשפה שלהם, זה היה יידיש, עברית. בשפת המדינה הייתה כמובן כל אומה והשפה שלה. הוא התנה את זה בכך שילמדו את שפת המדינה. כמו היום, מי שרוצה לקבל אזרחות אמריקאית, מה שנקרא גרין קארד, כן, צריך להיבחן באנגלית. וכדומה, זה דבר שקיים בהרבה מאוד מדינות, כיוון שהשפה יותר מכל זה ביטוי להשתלבות. אם אין לך שפת המדינה, אין לך שפת הלאום, אתה לא יכול להשתלב. ואימא, אתה לא יכול להשתלב. ויהודים למדו את שפת המדינה. ואחר כך קמו המהפכה הצרפתית. ובתחילת המאה ה-8, בתחילת המאה ה-19, אנחנו רוצים את העם היהודי מפוצל באופן ברור מאוד לשני חלקים. לאלו שחשוב להם קודם כל בראש ובראשונה להשתלב. ואלו שחשוב להם בראש ובראשונה לשמור על המסורת. ישיבת וולוז'ין, אפשר לומר, נשאה את הדגל באירופה של המשך במסורת אבות. היא הייתה נושאת את הדגל הגדול. והיא כמובן הציבה אלטרנטיבה מעניינת מאוד, משכילה מאוד לאוניברסיטאות. כלומר, זה בהחלט חייב להעלות מאוד את רמת לימוד התורה, כדי שתורה תוכל להציב אלטרנטיבה לאוניברסיטאות מבחינת רמת הלימוד שבה. השיא היה כעבור 100 שנה, רב חיים, מבריסק, שבסך הכל הוא תוצר של וולוז'ין. אביו היה רבי יושב בר, היה ראש שיבת ולוז'י, יחד עם הנציב. אבל בסך הכל רמת הלימוד שבאה מן הגר"א ותלמידיו, באה להציב אלטרנטיבה אמיתית לאקדמיה האירופית. אבל היה מישהו צריך כאמור לשאת את הדגל, של בחירה בשמירת השושלת. בעוד שיהודים רבים אחרים העדיפו את ההשתלבות. בעיקר בגלל הכוח הכלכלי שהיה תמון בה. הכוח הכלכלי היה קריטי. הוא נתן את הפרנסה. וכאן אנחנו מגיעים למשבר הגדול של המאה ה-19. ולכך שיהודים רבים, רבים מאוד, 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 מאוד. הייתה חשובה להם ההשתלבות יותר מאשר שמירת השושלת. בהונגריה הזאת הייתה המחלוקת הגדולה בין החתם סופר לבין מה שנקרא הניאולוגים. ניאולוגים. היה משהו קרוב מאוד לרפורמים. שבאמת זה מה שהיה חשוב. בשלב מסוים באירופה של המאה ה-19 זה נגע במפורש בצד הלאומי. בהחלטה של הרפורמית שיהודי גרמני הוא קודם גרמני ורק אחר כך יהודי, ויהודי צרפתי הוא קודם צרפתי ורק אחר כך יהודי. זה דבר שעלה לנו ביוקר בהחלטה הזאת. היה צורך לחכות לעלילת אדם מדמשק כדי שתקום תנועת כל ישראל חברים ותצהיר את ההפך. שקודם כל אתה יהודי, רק אחר כך אתה בן ללאום שאתה נמצא בתוכו, אבל קודם כל בראש ובראשונה אתה יהודי. השאלה הזאת של ההשתלבות מול שמירת המסורת היא היום גם כן נמצאת בתחנה קריטית מעין כמותה. שאלת ההשתלבות מול שמירת המסורת. זו שאלה, זה מאבק על השפה. היום באוניברסיטאות יש לך גם כמו שאתה צריך לכתוב את העבודה באנגלית. באוניברסיטאות בארץ ישראל. כרטיסי ביקור של פרופסורים. רק באנגלית, זה לא... אין בכלל עברית. וכדומה רבים מהם, ויש כאן איזושהי רמת דגל, רמת דגל של השתלבות. השפה הבינלאומית, השפה האינטרנטית, השפה האקדמית היא אנגלית, ואנחנו כמובן חלק ממנה. ניתן להבין במידה רבה את החרדה החרדית הגדולה, שרוצים עכשיו לחייב אותם בלימודי ליבה, לשלב את השפה האנגלית וכדומה. וכשאתה בודק את זה בהקשרים היסטוריים, זה באמת נשמע מאוד מאוד מפחיד. נשמע מאוד מאוד מפחיד. הם חרדים מפני ההשתלבות הזאת. זה לא פשוט. לא יודע אם שמעתם, אתמול היה סקר בחברה הישראלית. מהו הגוף האהוב ביותר על הישראלים? כמו שהיה צפוי, צה"ל, כן, קיבל 90%, קיבל 90 נקודות מתוך 100. הגוף השני, זק"א. אבל כל החברה הישראלית, כולל חילונים, זק"א ומגן דוד. וזה רק אומר שכשחרדים רוצים לעשות מה שהם יודעים לעשות, יש להם גם ארגון הצלה מוצלח ביותר, תיאורטית. אני הייתי מציע למדינה לתת לחרדים להקים צבא. אלו יכולים להיות שני צבאות במדינה אחת. אפשר לתת משימות מסוימות, נגיד כמו שהיה פעם, משמר הגבול. זה לא חלק מהצבא, זה חלק שעוסק בתחומים מאוד מאוד מסוימים שבהם אסור היה להכניס חיילים. אפשר לקחת, אני יודע, אפשר לקחת, אני יודע, את לוחמת הסייבר ולקבוע שהארגון הזה הוא ארגון חוץ צבא. יש עוד הרבה דברים בצהל שלא בהכרח אמורים להיות, שמי שיושב שם לא בהכרח היה אמור להיות לבש מדהים. תכשיר לזה חרדים, עושים שם איזה יהודה משי שב כזה בראש, תן להם להרים את הפרויקט הזה עם החרדים, ובלבד שלא תחייב את החרדים להיות חלק מהחברה הכללית בארץ, ששם החרדה מפני העניין הזה גדולה מאוד. בגלל שההיסטוריה בדרך כלל, כמעט תמיד, הכתיבה או-או. ביחס בין ההשתלבות במרחב לבין שמירת השושלת, ההיסטוריה, תבדקו אותה לכל אורכה, הכתיבה או-או. הניסיון שהחל במאה ה-19 על ידי השאר הירש, התגלגל כאן לארץ על ידי הרב קוק, ואחר כך הציונות הדתית וכל הדברים, של גם וגם, הוא ניסיון יחסית חדש. יש לו הצלחות, אבל קשה לבחון אותם לאורך דורות. והדרך שאומרת שעם ישראל בעצם מתפצל לשניים, ואני צריך לבחור באיזו דרך אני הולך, כאמור, שושלת או השתלבות, זה מה שעומד לפני החרדים באופן חזק בו. הרפורמה, היא בחרה בדרך ההשתלבות. מה שהרפורמה עשתה, שהוא גרוע מן ההתייבנות, מהבחינה הזאת, שהיא ניסתה לשעבד לכך גם את התורה. בואו נקח את הניסיון, לטעמי פתטי, אבל ניסיון שהיה קיים, שמואל הולד, זה נקרא. פשוט לשמור שבת, אנחנו נשמור שבת. ונקיים את כל מצוות השבת. אבל אנחנו נעביר את השבת ליום ראשון. נכון. דבר אחד, קטן או פשוט. מה הבעיה? נזיז את זה ביום. נשמור את השבת. מה, מישהו שוחר היום, יודע, לפני 6,000 שנה בדיוק באיזה יום עברה עולה? נזיז ביום אחד. נכון. מאז לכולם נוח, אנחנו נשמור את זה ביום ראשון. והכל טוב, הכל יפה. זה לא צלח, אבל עצם העובדה של דבר כזה קם, זה אומר משהו. כלומר, היה ניסיון לקרוא תיגר בתוך התורה, ולהציע את ההשתלבות מתוך התורה, ובמסגרת איזושהי פרשנות בתורה. וזה כמובן היה מסוכן אפילו יותר. אם מתייבנים שמראש יצירו על דרך, אמרו, מתי? אנחנו זורקים את השושלת ואנחנו הולכים לכיוון ההשתלבות. היה כאן... הדבר הזה מסביר את החרדות הגדולות שלהם. אני אומר, אנחנו לקחנו על עצמנו איזושהי דרך שהיא גם וגם. ימים יגידו עוד כמה הדבר הזה הצליח יותר, כמה הצליח פחות. זהו. הישיבות היום, כולל ישיבתנו הקדושה, קיימות היום כאיים שמנסים לשמור על השושלת, ויחד עם זה הייתי אומר גם על השפיות. זה כל מה שחרדים עושים היום, הם שומרים על השושלת, אבל מתוך, סליחה שאני מתבטא קשה, מתוך חוסר שפיות. אני לא יכול להגיד את זה כשפיות דת, את הדרך שהם חיים בה, זה דרך שלא תוכל להחזיק מהם, לדעתי. אצלנו יש איזשהו ניסיון, הייתי אומר, בצד התורני של הציונות הדתית, לשמר חזק את השושלת, אבל מתוך שמירה על שפיות שכוללת, הייתי אומר, את מה שחז"ל מדברים על יופיותו של יפת בעולי שם, כלומר, לחיות יחד עם ניסיון למצוא את אוב שבתרבות המערבית, ויש בתו, ולהכניס אותו, לשלב אותו, לחיות אותו, להיות איתו לפנים, אבל בסך הכל במוצהר, להיות מאלה ששומרים בראש ובראשונה על השושלת. פרנסה, כל אחד מאיתנו צריך, וממילא כל אחד צריך איזושהי מידה, גם בעל כורחו ושלא בתוכותו, צריך איזושהי מידה של השתלבות. אבל כשראשנו ורובנו, כלומר, ההבנה הבסיסית שלנו, נמצאת בשמירה על השושלת. כאמור, חג החנוכה בא, אני חושב, לתת עידוד לכיוון הזה. ולאמירה לשושלת יש סיכוי. אם השושלת תחזיק חזק, וכשתחוש מאוימת, היא תפעל. אבל בואו נגיד שיש לה מסירות. כדי לא להתבטל, כדי לדעת את המחויבות שלנו לשמור, על מה שצריך לשמור, אני חושב שחג החנוכה יכול לתת בהחלט כמה היבטים אקטואליים ושל אמירה שיש בה לא רק בימים ההם, אלא בימים ההם בזמן הזה, בנקודה הזו. טוב, אני פחות או יותר סיימתי דברי הפתיחה, אני אשמע אתכם שואלים שאלות ואשתדל גם לענות. אני מכיר פה חלק מן השמות, לא לכולם, אז כל אחד ליתר ביטחון, כל אחד ליתר ביטחון, יגיד את שמו, שמך הפרטי.
מיכאל.
מיכאל.
הרב, גם היה קבוצות קיצוניות,
במיוחד בסוף בית ראשון,
בסוף
בית. לא שמעתי.
היה קבוצות קיצוניות בסוף בית ראשון, בסוף בית שני, שהחליטו לדבוק עד הסוף, ולא שרדו. וגם, דבר שני, ש...
לא הבנתי את השאלה.
הרב דיבר על זה שיש פה לשמור או ישמור על המסורת, ואז הוא ממשיך לכל הדורות, או ישתלב ואז כאילו נטמע בתוך הגוי. היה קבוצות שהיה נראה שהם שומרים עד הסוף, קנאים עד הסוף. ולא בדיוק...
בסוף בית ראשון?
סוף בית שני, הסקרי.
רגע, אתה דיברת אותך על סוף בית ראשון.
גם סוף בית ראשון שהחליטו לא להיכנע, וזה לא...
טוב, בואו נגיד, סוף בית ראשון, אולי פעם נלמד ביחד פה בשיעור סוף ספר.
סוף בית
שני. תרד מזה, זה לא נכון.
סוף בית שני.
מה?
סוף בית שני, שהקבוצות ש...
סוף בית שני, השאלה לא הייתה דתית. השאלה הייתה פוליטית. השאלה הייתה פוליטית. לא להיכנע מבחינה דתית, זה החליטו גם החכמים שהלכו עם רבן יוחנן בן זכאי ליעב. גם הם החליטו שלא להיכנע מבחינה דתית. ושם הם הצליחו, הייתי אומר, לייצר הצלחה לא קטנה. שבכל אופן התורה נשמרה והמשיכה במשך דורות רבים. בשלב ראשון עוד מרד בר כוכבה, גם אחר כך הצליחו לשמור עליה בצורה זו או אחרת. השאלה של המלחמה ברומאים, אני אפילו לא בטוח שהשאלה המרכזית שם הייתה פוליטית. אני חושב שיותר שהייתה שאלה... שאלה אישית, אם אתה מבין מה אני מבין. יש שם הרבה מאוד שאלות של מי בראש ומי יוביל את המאבק וכל מיני כאלה דברים. ואני חושב שזה מה שהפיל אותו. זה לא היה מובן מאליו. אני יודע שהיום אוהבים ללמוד היסטוריה. זה לא כל כך קשור אלינו כרגע, אבל אני יודע שהיום מאוד מאוד אוהבים ללמוד היסטוריה, שהקנאים היו קבוצה של הזויים שהלכו להילחם ב... דרך בלתי אפשרית ברומאים. זה לא נכון ולא מקובל עליי בכלל. אני אמרה לך שבשנה האחרונה של המצור היו המון עריקים מהצבא הרומאי אל תוך העיר. אני חושב שהם תיישו מהמצור. אני לא תחשוב שאלה שערכו את המצור מבחוץ, זה היה תענוג גדול. אני יכול לתת לך לקרוא בפלאביוס, תולדות מלחמת היהודים והרומאים, את אחד הנאומים האחרונים והגורליים של טיטוס לפני כיבוש ירושלים. עכשיו ברור שהוא רואה בזה מלחמת קיום, או שהם מצליחים או שהם עבודים. הצבא הרומאי. ההצלחה שלהם לא הייתה דבר מובן מאליו. אפשר היה לנצח. אותם. היו מלחמות פנימיות, ואני רואה את זה לא על בסיס דתי, לא על בסיס פוליטי, כאמור יותר על בסיס אישי, וזה מה שהרס את כוח העמית.
הרב דיבר גם על ליצור שני חברות בעם ישראל, זה דבר...
לעשות מה?
לנתק את החברה החרדית משאר החברה הישראלית.
אני לא בעד העניין. אני אומר... שהצד ה... אני בוודאי לא בעד הדבר הזה. מה שההיסטוריה, גם העתיקה וגם של המאה ה-19, במידה רבה מכתיבה את הכיוון הזה. והכיוון שהציונות הדתית מנסה לייצר, שימנע את זה, הוא כיוון יחסית חדש, ושעדיין לא הספיק לגמרי. הוכיח את זה, נתן הרבה קבלות. במושגים של היסטוריה ולאום וכדומה, הוא עוד יש לו הרבה מה להוכיח את עצמו, את הדגם הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שהוא ישרוד. הציונות
הדתית יוצאת מתוך הנחה ששומרים על המסורת עד הסוף, לא?
סליחה?
הציונות הדתית יוצאת מתוך הנחה ששומרים את המסורת עד הסוף, רק שעושים על הדברים המשתלבים, אבל לא בלשנות את התורה בשביל זה או לבטל.
הציונות הדתית, אני לא מדבר כרגע על השאלה הפורמלית של שמירת המצוות. אני מדבר על משהו הרבה יותר גדול. שקשור באמונה, בדרך האמונה, במגמה, לאן אתה הולך. וכאן הציונות הדתית היא פריסה מאוד רחבה. היא לא קו ברור וחד משמעי. אתה נמצא היום, אתה יושב היום בישיבה. אל תשכח את זה. אתה יושב היום בישיבה. ישיבה יש לה קו ברור בנושא. אתה תלך לאוניברסיטאות, לכל המקומות של אינטלקטואלים דתיים, אתה תגלה שהקו הוא הרבה 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 יותר רחב, ושמתקיים איזשהו רצף מאחרון המתייבנים עד אלינו, מתקיים איזשהו רצף, אם אתה מבין את מה שאני מתכוון. מתקיים רצף. התפקיד שלנו כקבוצה תורנית בתוך הציונות הדתית הוא, לא הייתי אומר להילחם בתופעות, אבל לחזק, הרבה יותר לחזק את הצד הזה של השמירה, של השמירה על השושלת. ברור למה התכוון? כן. כן, סגר לנו.
יואב.
יואב.
רציתי לדעת מה אתה חושב על עתיד ישיבות ההסדר.
על?
עתיד ישיבות ההסדר,
מסלול
ההסדר.
אני לא יודעת כמה אתם מודעים לבחישה סביב העניין הזה, גם בתוך הישיבה. אני מעריך בגדול שהמסלול החד ערכי ייפרץ למספר מסלולים. זה אני יכול להגיד בגדול. אני מעריך בגדול שהוא ייפרץ למספר מסלולים. ומסלולים יותר תורניים ומסלולים יותר צבאיים, נגדיר את זה ככה. כלומר, מסלולים תורניים, אבל יותר צבאיים. אני מעריך שזה צבא שעה. אנחנו בנושא הזה במגע עם פוליטיקאים מהשורה הראשונה, קצינים בכירים בצה"ל, בסך הכל זה דבר מקובל. אני מעריך שבסופו של דבר זה יגיע לשם. אני אישית מאוד מאמין בחיוניות של המוסד הזה של ישיבת הסדר. אני פחות מאמין בדרך שמנתקת, שאנשים מתנתקים מהשירות הצבאי. לא אסביר כרגע מדוע, אבל אני לא מאמין שזו דרך נכונה. מצד שני, הגילאים האלה שאנחנו מדברים בהם, שבהם אדם מעצב את אישיותו בעצמו, ולא אחרים מעצבים את אישיותו. בגיל הזה, נגיד מ-18 עד 25, נדבר על 7 שנים האלה, כלומר, מרגע שהוא גמר להיות ילד בתיכון שיושב בקרות ועד לשלב שבו הוא מקים משפחה, פלוס מינוס. השלב הקריטי הזה חייב להיות מלא ורצוף בתורה. מלא ורצוף בתורה. 24 שעות ביום, תורה. ולוותר על זה אפילו עבור שירות צבאי חשוב וטוב, אני מאמין שהדבר הזה יקבור, עלול לקבור, את עולם התורה של השם הזה. ואני לא רואה אסון גדול בזה. כלומר שבלי עולם התורה של השם הזה עתיד, אנחנו באמת מתפצלים פה לשתי תרבויות שאף פעם לא ימצאו ביניהם גשר משותף. כך שכמו שהגדרתי, וכמו שאני מגדיר את זה לנערים צעירים שבאים אליי, אילו הייתי יכול לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, זו פריבילגיה מיוחדת, הייתי מבקש לחיות את הגיל בין 18 ל-25 פעמיים. פעם אחת הייתי שוקע לגמרי בתורה עד הסוף, ולעצב את האישיות על פי תורה עד הסוף, ופעם אחרת הייתי הולך לצבא, וכל הקומצנים וממפאים, ותורם ומשקיע את כל מה שאני יכול בסיפור הזה של צה"ל, שבו הוא נגיד, גם אני רואה בתמוד התווך של החברה הישראלית מכל בחינה שלה. בלעדיו אין לנו עם. הפריבילגיה הזאת לחיות את גיל 18 עד 25 פעמיים לא ניתנה לי ולא ניתנת לאף אחד. וזה יוצר את הבעיה שאנחנו ניצבים בפנינו. זו בעיה. והשאלה איך לנייד את הצרכים בין שני התחומים האלה, שכל אחד תובע את כולנו. לא, אתה לא יכול להיות חצי יום חייל, חצי יום ללמוד. שני דברים מאוד תובעניים שדורשים את כולך, מהתחלה ועד הסוף. איך לנייד ומה בדיוק מספר החודשים והשנים לכל כיוון, אני מעריך שהדבר הזה עתיד בקרוב להיפרץ. עתיד בקרוב להיפרץ, וכשהוא ייפרץ הוא לא ייפרץ לכיוון אחד. הוא ייפרץ לכיוונים שונים. כך אני רואה את העתיד, אינני בטוח שאני צודק, אבל נדמה לי שהדברים הולכים בכיוון אחד. כן, אליהו.
כן. רציתי לשאול את הרב, האם הרב בתחילה שהוא דיבר על זה שהיו הרבה אנשים חילונים, היה תרבות חילונית?
שהיו מה?
היה תרבות חילונית שמאוד דגלה, כן, במסורת יהודית, והתגאו מאוד במסורת המכבית.
כן.
אז האם במדינת ישראל מסורת תנועה כזאת יכולה לשמש כביטוי לייחודיות הישראלית, והאם שמירת המסורת צריכה להיות דווקא דתית, או האם יש מקום ללאומית חילונית של ים? זאת אומרת, האם אפשר לזאת באמת החילונים, אם הם מתייבנים כמו שנשמע שקצת כן תיארת את זה, או האם זה יותר מורכב מזה?
הרב קוק ניסה להכיר בטיפוח כזה דבר. גם הוא כמובן לשיטתו באופן זמני, מתוך רצון בסופו של דבר שיגיעו גם למאור שבתורה, אבל לפחות כגשר ולא כגשר זמני. גשר מבטו יכול היה להיות אפילו כמה דורות עד שהגיעו למאור שבתורה. זה לא לגמרי הלך. היום יש לזה התעוררויות קצת, בגלל שדרך כזאת שמדברת על נגיד לאומיות חילונית, הוא מאוד מאוד טיפח את הצד היפה שבדברים האלה, ובאמת תנועות מאוד מאוד חילוניות, אפילו אנטי דתיות, היו מאוד מאוד לאומיות בתחילת הדרך, ודיברו על זה מאוד. זה לא מאוד החזיק מעמד. כלומר, בשלב מסוים חלק גדול מהם הלך גם אל הכיוון הפחות לאומי, אחר כך הפוסט לאומי, והיום אפילו האנטי לאומי. היום אפילו האנטי לאומי, ושיוצא לגמרי. אתה מדבר איתי, שוב, אם אני הולך להיסטוריה הלא מאוד רחוקה, אתה מדבר איתי על תנועה שאני לא יודע כמה אתם יודעים עליה, באמת תנועה שנקרא כל ישראל חברים. זאת הייתה תנועה מאוד לאומית, היא באה מבחינה זאת, היא נחתה בדיוק ברגע הנכון, שהיה חשש של התפזרות גמורה ושל טשטוש הגורם הלאומי לטובת המדינות של מה שנקרא אביב העמים, תורים פחות או יותר באותה תקופה. ועלילת אדם בדמשק, מבחינה זאת, באמת עושה באופן פרדוקסלי שירות טוב לטיפוח הלאומיות היהודית, ואתם גם מבינים איך, איך היא עשתה את זה. תנועת ישראל חברים הייתה תנועה חילונית מובהקת, הייתי אפילו אומר אנטי-דתית. האסון הגדול שבה היה בעיקר דרך הגשר הזה של ההתגייסות היהודית הכוללת לטובת יהדות דמשק, בעלילת הדם בדמשק. דרך ההתגייסות היהודית האירופית הכוללת לטובת, הם למעשה נפתחה להם דרישת רגל בכל ארצות האסלאם, אני מתכוון של היהודים בכל ארצות האסלאם, מרוקו, ממרוקו ואלג'ריה ועד טורקיה. ושם התנועה הזאת עשתה שמות בחינוך היהודי. עשתה בו שמות. ויחד עם זה, ולמרות זה, ועם כל הצער אני אומר את זה, אני חושב שהסך הכל של התנועה הזאת הוא סך, אני חושב שהסך הכל של התנועה הזאת הוא סך הכל חילוני. בגלל שהיא בלמה באירופה את התנועה של התפרקות, שההתפרקות מהתורה תביא גם להתפרקות מהעם היהודי. היום אנחנו מאוד מדגישים את הקשר בין תורה לבין הזהות של העם היהודי. אנחנו לא מספיק מודעים למחיר שעלול להיות לקשר. כלומר, שמחר מי שאומר אני לא רוצה את התורה, אז אומר גם אני לא רוצה את העם היהודי. היום ההמשך הזה של קיח, או בואו נגיד ההמשך של קיח, כל ישראל חברים, או ההמשך של מפאי ההיסטורית, נקרא לזה כך. אחדות העבודה ומפ"ם, תנועות השמאל, הם דגלו המון גם בהשתלבות תרבותית לאומית, בעיקר במזרח אירופה בקומוניזם. הם היו משועבדים לקומוניזם בצורה שקשה יותר. ילדים שנולדו בקיבוצים עם שמם הפרטי נקרא סטלין. זה לא יאומן, אבל ככה היה. אני לא מתכוון לתנועות האלה, אני מתכוון למפאי. אני מתכוון לבן גוריוניסטים. בן גוריון, מה שהיה ברור לו מאוד מאוד מאוד. הוא החזיק ביד אחת חזק מאוד את התנ"ך. וביד השנייה הוא בישל בשר בחלב בשבת ואכל אותו. אם אתה מבין מה אני מתכוון. הוא באופן פרדוקסלי לגמרי. שני אנשים החזיקו בתורה הזאת, כל אחד בכיוון אחר לגמרי. חילוניות גמורה ולאומיות בעלת עוצמה בלתי רגילה. בן גוריון מצד אחד, וזאב ז'בוטינסקי מצד שני. ארכי חילוני היה זאב ז'בוטינסקי. אנחנו חושבים שכיוון שהוא היה ימני, אז הוא בטח היה קרוב לדתיים. לא, הוא היה ארכי חילוני. עוד דמות שניתן להביא לאחד כזה שאכל לטרף לאחיס, ביום הכיפורים שלך להיות בשבת, זה בן ציון נתניהו, אביו של ראש הממשלה. הוא היה יהודי שהדברים שהוא כתב בצד הלאומי הם מעוררים השתאות בעוצמה שלו. על זה גדלו שלושת ילדיו. כשיוני נתניהו, השם יקום דמיו, מצד נתן, אתם ודאי שמעתם אותי, כן? הוא דווקא במודע ובגדול אמר, אני רוצה לחזור בי מהדרך של אבא שלי, אני רוצה לצוף יום כיפור, אני רוצה לעשות את הדברים האלה. הוא לא נהיה אחד שחוקר חקירות בתושפות, כן? הוא גם לא היה דתי בשום זמן, אבל הוא אמר, צריכים לחזור לדברים האלה. בנימין נתניהו, שגם היה חילוני מוצר, אבל דרך אשתו וחותנו ו... כל מה שקשור לחיבה של התנ"ך, היום הילד שלו כבר נדמה לי חובש כיפה ומקיים מצוות, הוא התקרב. התקרב. ויש עידו נתניהו משמעתם עליו, שהוא נשאר כמו אבא עד הסוף. כלומר, שלושתם מאוד לאומיים, מאוד לאומיים, כן. בנימין נתניהו מבחינה לאומית, כן. בהחלט, מהבחינה הזאת, אני חושב שהולך יפה מאוד, בגאווה גדולה, מצליח מאוד. כאן קיים איזשהו ניסיון לשמר את התנועה שאתה מדבר עליה. זה לא לגמרי הולך, וזה לא הרבה אנשים. והרבה יותר אתה מוצא בסוף הדרך שאו שפונים לכיוון של האמירה, אם רוצים לשמר את הלאום היהודי, אז צריכים גם ללכת לכיוון התורה, ולהידך גיס על אלה שאומרים, אנחנו הולכים לכיוון ההשתלבות הגמור, בואו נגיד כל מיני משכילים יהודיים היום שמטיילים לך באירופה ובאמריקה ובכיוון הזה, וכל מיני ארגונים בצד הזה, גם עיתונאים וגם אקדמאים וכדומה, שמה שהם עושים זה דבר שיש בו שמץ התייוונות שאיננו קטן. כן.
בעצם הרב אמר שהציונות הדתית צריכה לעמוד בפרץ ולדאוג שתמשיך האיחוד.
טוב, זה מובן מאליו. זה מה שאמרתי. זה דבר שידעתם גם לפני שכנסתם לחדר.
עכשיו, לכאורה אנחנו רואים גם בתוך הציונות הדתית מה שהרב תיאר מישיבות הסדר שיש פילוג. או לפחות יש סכנה של פילוג בתוך הציבור הדתי.
מה הפילוג? אם תנ"ך כן בגובה העיניים או לא בגובה העיניים?
לא, אנחנו... כמו שהרב בעצם תיאר, יש כאלה שיותר נוטים לצד אחד, כאלה שיותר נוטים לצד שני. ואני שמעתי אנשים בתוך הציבור הדתי, הציוני דתי, שבעצם אמרו שהם רואים על האופן פילוג בתוך הציבור שלנו.
מה, שהציונות הדתית קיימת, אני מכיר שהיא קיימת על סף פילוג. המזרחי והפועל המזרחי, ובהחלט הם נטו לשני כיוונים בנושא הזה. הפועל המזרחי היה התנועה שהרבה יותר נטתה לכיוון קבוצות השמאל ולשתף איתם פעולה וכו', והמזרחי נטה הרבה יותר לשיתוף פעולה עם החרדים ועם אגודת ישראל וכו'. היו שתי תנועות מאוד מאוד עוינות, כאילו בסופו של דבר מפלגה אחת, אף פעם לא התפלגה ואף פעם לא התפצלה. תמיד נמי על פילוג, בגלל שתמיד יש לך זה שנוטה יותר לכאן ואומר, אם לא תשמעו בקולי אז אני מכיר מפלגה. אני לא רואה זו שזה הולך לקראת פילוג. אני לא רואה זו הולך לקראת פילוג. יש הבדלים תרבותיים כאלה אחרים, ואם אתה שואל אותי, זה טוב שיש דגשים שונים. אני לא בעד שיהיה רק דגש אחד. מי שמציל את האידיאולוגיה של ישיבת הר עציון. וכל הקבוצות האלה שנמצאות הרבה מימין, שהן בסופו של דבר אומרות לכל אדם שהיא צריכה להסתכל בלימין שהוא. כן. ולא יכולה להפליג לאן שהיא רוצה. טוב שאנשים עומדים עם שוטים מכל מיני כיוונים, ואלה דורשים ככה, ואלה דורשים ככה, וזה טבעי שזה יקרה. תראה, אם אתה לוקח נגיד את הציבור החרדי ואתה שם אותו כאן, את הציבור החילוני ואתה שם כאן, אתה מדבר על גשר. ברור שבסופו של דבר כל אחד יבחר, כל אחד מאיתנו יבחר לו בעצמו איזה אבן הוא בוחר להיות על הגשר. האם האבן הזאת או האבן הזאת. האם האבן הזאת או האבן הזאת. האבן הזאת או האבן הזאת. האם השפיץ שכאן באמצע. לא יודע. כל אחד בוחר לעצמו איפה הוא על הגשר כשיש תנועה שהגדירה את עצמה בסופו של דבר כגשר. כן, יוסף בורג. פעם אמר, כן, תורה ועבודה, יש תורה ויש עבודה, אבל איפה אנחנו? מה, אנחנו המקף. כן, אנחנו המקף, כך הוא יגיד. אז עכשיו כל אחד מאיתנו בוחר לעצמו איזה נקודה הוא על המקף בדבר הזה, אבל אני, החששות בפילוג, אני אומר עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי למיכאל מקודם. אם יהיה פילוג, אני לא אומר שלא יהיה פילוג, אבל אם יהיה פילוג ואם יהיה הרס, זה לא בגלל אידיאולוגיה, כמו אצל הקנאים, זה לא בגלל אידיאולוגיה לא נכונה. זה לא יהיה בגלל אידיאולוגיה לא נכונה. האידיאולוגיה של הקנאים הייתה נכונה. זה יהיה בגלל מריבות אישיות של מי בראש. על זה זה ייפול. כמו אצל הקנאים. על זה זה ייפול. זה לא ייפול על השאלות האידיאולוגיות. כן. אופה. טוב, קצת את הזמן. ניתן עוד 3 דקות. נרד לשיעור. כן.
אורי, זה המקום שלנו בתור דתיים, ציונות דתית, אנחנו צריכים לנסות לרכז זאת, כמו שבאמת יהיה, למתי לנו איזה גשר, אז אנחנו צריכים דווקא שזה לא שיתרכז למקום שלנו, שכן לקרב, או שאתם לזה לזרום כמו שזה לכל המערל הזה.
אני חושב, כפי שאני קורא את המציאות, ואני חושב שאני קורא אותה נכון, שאנחנו צריכים לתת, אנחנו צריכים היום למשוך, לא אגיד בכל הכוח, אבל כמעט בכל הכוח, לצד התורני של שמירה לשושלת. לצד יותר תורני ולהחיית יותר תורה, ולהחיית יותר ההלכה, בצורה נכונה, בצורה שפויה. בתוך כל המערכת הזאת, כי אם יש צד שאני רואה בסכנה שהוא יקרוס, זה יותר הצד הזה. ושם אנחנו צריכים לשמור בשיניים ולתת את כל הכוח. יכול להיות שמחר אני אגיד דברים אחרים, לא מחר, כן, מחר זה יהיה פחות יותר כמו היום. אבל אתה מבין, יכול להיות שאם תשאל אותי בעוד 40 שנה, בכלל יהיה את מי לשאול, אז אני אגיד לא. אבל אז אני באופן עקרוני אני אגיד דברים אחרים. כלומר, אני לא אומר את זה בעיניים עצומות. אני אומר את זה לא ראיית מזה. אחרונה, כן.
לאור מה שנאמר, אז מה אמר רב עכשיו לגבי זה שהתחילו לשתף אנשים שמגדירים את עצמם חילונים בתוך המפלגה הדתית-לאומית?
אני דחפתי לזה עוד לפני 20 שנה. הכינוס גדול שם, זה היה עוד בכפר דום, ושם אני דחפתי, זה הייתה קבוצה מצוין כבר אז, לא יודע אם שמעתם את השמות, גדי אשל וכל מיני אחרים, עוד הגלגול הראשון של הילד שקט, כן, זה הייתה קבוצת אינטלקטואלים שרצתה ללכת עם הציונות הדתית ולהוביל, והציונות הדתית אמרו, כן, אתם רוצים תבואו, אבל מקום בשום פנים ואופן. אני חשבתי אז שזאת הדרך הנכונה. אני חושב היום שזאת הדרך הנכונה. אני תמכתי בפומבי ובגדול ובין אנשים, זה היה קבוצה לחוץ, שמתי מקום ראשון את הילד שקד. ואני איתה בקשר, קשר לא קטן עם העניין הזה. אני אמור להופיע לפני החילונים, אני הופעתי ואני אמור להופיע בתל אביב. בכינוס ולאפשר תשובות וכל מיני דברים אחרים לפני מה שנקרא החילונים של הבית היהודי. כן, ואני מפורש חושב שזאת הדרך, זאת בדיוק הדרך, זאת בדיוק הדרך, וצריכים לתת למשקל ואפילו משקל יותר גדול מה שיש להיום. היום הילד שקד עם מה שנקרא חילוני מחמד של הבית היהודי, אני חושב שצריכים לתת לדבר הזה יותר משקל, אני חושב שזאת הדרך הנכון. טוב, נסיים כאן. אופה.